השיעור יהיה לעילוי נשמותיהם של ידידיה חיים בן רחל ואלישיב בן רחל, ולהבדיל רפואת יאיר בן רחל ונתן צבי בן ציפורה מיכל. חיים יקרים, אנחנו נמצאים בספר פלא יועץ בנושא של אבלות. התחלנו כבר בשיעורים האחרונים את הנושא של אבלות על קרובי משפחה. לפני כן דיברנו על האבלות על חורבן בית המקדש. עכשיו אנחנו עסוקים בנושא השני של אבלות על קרובי משפחה. כותב הרב ואומר, ובכו יבכה שלושה ימים לבכי, יתאונן אדם חי גבר על חטאיו. יש חז"ל אמרו לנו שלושה ימים לבכי. בוודאי שעיקר הבכי הוא על הפטירה, על העיבוד של הקרוב שלנו. אדם מאבד את יקירו, בר מינן, זה כאב גדול, זה קושי גדול. הטבע של האדם, שהוא אוהב את החיבור ואת הקשר שלו עם היקירים שלו, גם אם הקשר הזה הוא לא קשר תמידי, יומיומי, אבל זה קיים. מתי שאני אצטרך אותו, אני יכול לדבר איתו, לפגוש אותו, להתקשר אליו. וכאשר הוא נפטר מן העולם, אז קודם כל הוא סבל פה. דבר שני, חסר לנו אדם שהיה לנו קרוב מאוד. אז בוודאי, כשהחיים קברו לנו שלושה ימים לבכי, המטרה העיקרית היא לבכות על הצער באובדן הנפטר. צריך לדעת שאין כאן שום סתירה לזה שמקבלים דין שמיים באהבה. לכאורה, אם אני בוכה, אם אני מצטער, אם אני מראה שאני לא מרוצה ממה שקורה, אדם בוכה כי מפריע לו משהו, הוא לא מרוצה. אז הרי בזה אני לא מקבל דין שמיים באהבה, זה לא נכון. כי אנחנו בוודאי מבינים, אדם יכול להבין שהכל נעשה לטובה. זה מה שנכון להיות, זה מה שטוב שיהיה. אבל מה לעשות שזה כואב לי? מה לעשות שזה מפריע לי? הרי הקדוש ברוך הוא שעשה את הצער הזה, הוא בא לצער אותי, כי מגיע לי משהו לא בסדר, אני לא כל כך בסדר. אז אם אני לא מצטער בכלל, אני מקבל באהבה, בשמחה, כאילו לא קרה כלום, אז לא הצטערתי, לא סבלתי, והשם רצה שאני אסבול. אז זה שאני כואב, בוכה ומצטער על המציאות הקשה הזאת, זה לא פוגע בכלל בזה שאני יכול לקבל את דין שמיים באהבה ממש. מה נקרא לא לקבל דין שמיים? זה להפנות אצבע מאשימה על השם חלילה. להגיד למה השם עושה לי את זה, להתלונן עליו, לכעוס עליו, חלילה. לעשות כל מיני צעדים נגד רצונו בגלל שהוא עשה לי כך וכך. וזה קורה לצערנו הרב עם כל מיני אנשים וכל מיני מצבים. הדוגמה הכי חזקה זה הדוגמה של השואה. שהרבה אחרי כל מה שקרה בשואה, כל מה שקרה להם, נפטרו יקיריהם, נהרגו, נרצחו בצורות קשות מאוד. אז רבים עזבו את היהדות במקרה הטוב, והרבה נעשו אנטי ממש, מרוב כעס על הנהגת השם במצב, בזמנים הללו. אנחנו לא יכולים לשפוט אותם, ואסור לשפוט אנשים כאלו, כי זה זוועה שאי אפשר לתאר אותה אפילו. מי אנחנו? מי שיכול להיות בטוח, אם הוא לא היה שם, שאילו הוא היה שם, הוא היה יותר טוב? מי יודע. אבל זה דוגמה של מציאות שהאדם אומר, ככה השם עשה, אני עוזב את הכל. אני נלחם נגד היהדות. בר מינן. גם במקרים יותר נקודתיים, פחות נוראיים כמו השואה, ישנם אנשים שמגיעים למצב, ככה השם עושה לי, הוא לא מקשיב לי, כמה שביקשתי ממנו, הוא מביא לי את הצרה הזאת, את הצרה ההיא, בעיות, סיפורים. די, אני כבר לא יכול, אני לא יכולה יותר. אני לא מתפללת אליו, אני לא מקפיד על כל מיני דברים שהייתי מקפיד בעבר. מבטרים על דברים, כועסים על השם, לא מדברים איתו כמעט, אולי בכלל לא. מגיעים למצבים מאוד מאוד לא פשוטים. הכל מחמת הצרה שהגיעה עלינו, ואנחנו לא מסוגלים להבין שזה לטובתנו. זה נקרא לא לקבל דין שמיים. לקבל פירושו לכאוב, להצטער, לבכות, מותר, להתפלל להשם שישנה את המציאות, גם כן בסדר ואפילו נצרח, אבל אני לא חושב שהוא עושה לי רע. אני מקבל שזה מה שטוב לי, ואני מקבל את זה באהבה, כי אני מבין שבורא עולם אל רחום וחנון הוא אבא שלי, הוא אוהב אותי, כל מה שהוא עושה לי זה לטובתי. הרי זה דומה לאדם שבר מינן חולה, יש לו איזה בעיה באחד האיברים בגוף, והוא צריך לעבור ניתוח. לפעמים זה ניתוח פנימי, לפעמים ניתוח די חיצוני, בין כך ובין כך, זה דבר לא פשוט, לא דבר קל, התהליך עצמו הוא מסוכן, תקופת החלמה היא לא קלה בכלל. יותר גרוע אם אדם צריך בר מינן, בר מינן של עליו אחד מישראל, שיחרטו לו איזה איבר, אם זה איבר חיוני יותר, חיוני פחות. מי שקורטים לו את הרגל, את כף הרגל, את כל חצי מהרגל, או את כל הרגל, רק לחשוב על זה, זה פשוט מזעזע. אתה רואה לפעמים בן אדם שחתכו לו חלק מהרגל, אין הלב נצבט, רק לדמיין את זה, זה נורא, פשוט נורא. אבל מי שהגיע למצב ולהבנה שזאת המציאות אצלו, הוא בא ועושה את הניתוח, את הקריטה, את מה שצריך. הוא מחפש את הרופא המומחה ביותר שיעשה. ואם צריך לשלם לו עוד כמה אלפי שקלים, או עשרות אלפי שקלים, ולפעמים אפילו יותר, הוא ישלם. אם הניתוח יצליח, אם הקריטה תעבור חלק, הוא גם יודה לרופא וישלח לו מתנה בסוף, מכתב תודה וכדומה. עכשיו בואו נעצור שנייה. אתה משלם כסף לרופא שיוריד לך חצי מהרגל? אתה משלם לרופא כסף כדי שיפתח לך את ה... איברים, ניתוח לב פתוח. הוא הורס את הגוף שלך. אתה סובל, תסבל מזה תקופה ארוכה עד שתחלים לגמרי, אם בכלל. לפעמים צריך אחרי טיפול כזה כדורים לכל החיים. אתה משלם לו? אתה אומר לו תודה? אבל זה לא מתחיל להיות שאלה. כי ברור שככה צריך להיות. כל אדם בר דעת זה מה שהוא עושה. ולמה? כי נכון שעכשיו אני סובל פה איזה סבל גדול, אבל יחסית למה שקורה איתי עד עכשיו, או מעכשיו אם אני לא אעשה את זה, המצב עכשיו הוא הרבה יותר טוב. מי שצריכים לכרות לו רגל, למשל, אם לא יכרתו בזמן, היו אמורים לכרות לו חצי, בסוף יצטרכו לכרות לו את כל הרגל. ולפעמים זה יתפשט יותר, ועוד חלקים מהגוף כבר, עד שהוא כבר בר מינן ימות. כי הבעיות שישנם עושות את המשך הגוף. הקריטה היא חותכת את הבעיה. נכון, זה לחתוך בבשר החי. זה כאבי תופת, זה נורא מהיום. אבל אחר כך אתה הצלת את מה שאתה יכול להציל. לא כל האנשים מתייחסים לזה ככה, יש הרבה אנשים שנוקחים את זה מדי קשה. אני פעם אחת הזדמן לי להיות בבית חולים, איזה עניין, וראיתי שם בן אדם שקרתו לו רגל אחת, חצי מהרגל. אני באתי לשם לבקר מישהו אחר, והם כנראה דיברו ביניהם כבר בעבר כמה פעמים, אז הוא עבר לידי, לידינו, ואז הוא אומר לאותו אחד שבאתי לבקר אותו, לאותו אחד שבאתי לבקר אותו, שואל אותו, מה שלומך, פלוני? אז הוא אומר לו, הוא חילוני, לא שומר מצוות. הוא אומר לו, ברוך השם, בסדר, עוד יומיים, עוד שלא יודע, שבוע, קורטים לי את הרגל השנייה. ככה הוא אמר. הסתכלתי על הבן אדם, הוא שפוי, הוא אומר את הדברים די מחוייך, והוא הסביר ואמר, כן, מה לעשות, זה מה שאני צריך, וככה שאר הגוף שלי יוכל לתפקד. הוא דיבר בצורה מושכלת, לא עכשיו עד שהשתגע ומדבר שטויות לא לעניין. והוא ממשיך את החיים. זו ראייה חיובית. זו ראייה אמיתית. זו ראייה נכונה, צודקת, איכותית. ברור שכשיהיה לו את הניתוח השני, יכאב לו והוא יודע, הוא כבר עבר את זה, הוא יודע מה זה נקרא, איזה כאבים זה, איזה סבל זה. אבל הוא יודע שלעומת מה שקורה פה, אם הוא לא יעשה את זה, מי יודע מה יהיה איתו. אז הוא לוקח את זה בהבנה, הוא יסבול, הוא נמצא בבית חולים חודשים, וכנראה עוד חודשים, והוא משלם, אבל הכל תוך כדי שהוא סובל מזה מאוד. אז מה, הוא לא מקבל את זה או כן מקבל? הוא מקבל את זה בהבנה, אולי אפילו באהבה, ועם זאת הוא יבכה כשיכאב לו, הוא יצרח מכאבים חלילה, מסתבר. כי זה לא סותר את זה, זה שאני כואב לי, קשה לי חלילה, זה לא סותר את זה שאני מקבל את הדברים באהבה. ככה בדיוק, ואפילו הרבה יותר מזה, צריך האדם לחוש מול קשיים, בעיות, אבלות, כל מיני דברים כאלו ואחרים שבאים לו מתוך מחמת שהשם שולח לו את העונש. מצד אחד אני אבכה, אני אכאב, זה מצער אותי, זה קשה לי, זה פוגע בי, זה מזיק לי, זה נורא בשבילי. אבל חלילה לא להתלונן על השם, בוודאי לא להתרעם עליו, או לזרוק כל מיני מילים לא במקום, לא לעניין. בוודאי ובוודאי לא לוותר על נכסים רוחניים שהצלחנו לנכס לעצמנו. פתאום עכשיו לא, פתאום לא בשבילי. לא. זו טעות. אולי אני אגיד משפט חריף, אבל הוא אמיתי. מי שעושה ככה, הוא משלם לקדוש ברוך הוא רעה תחת טובה. כי השם אמנם מה שהוא עושה לך זה נראה רע. זה ככה מצטייר כלפי חוץ. אבל האמת היא שזה טוב ואין לך טוב יותר מזה. מי שעושה הפוך, השם נתן לך טובה ואתה משיב לו רע. אתה משיב לו רע תחת טובה. איסורים בעולם הזה, נכון שקשה לסבול אותם. אבל הם מחפרים על העבירות הרבה יותר מאשר איסורים בעולם הבא. האדם מגיע נקי, קדוש, טהור, זך, לעולם הבא. אם היינו באמת מבינים את זה, באמת מאמינים בזה, היינו אפילו מבקשים שהם יבואו. רוצים. כן, למה לא? כדי שכשאני אבוא למקום העיקרי, אני אהיה מושלם. למה לא? אדרבה. טוב, לבקש זה קשה. זה דרגות מדי מדי גבוהות, בודדים הגיעו עליהם. אבל זה כבר נמצא. כבר קיבלת, כבר נענשת. השאלה היא האם זה יהיה לך כפרת עוונות, או שזה יהיה בזבוז סתם, קיבלת סבלת בלי שום תועלת מזה. במה הדבר תלוי? האם אני מקבל את זה באהבה או לא? קיבלתי באהבה, האיסורים מחפרים עוונות, מועילים לי מאוד, קיבלתי את זה חלילה בהתרסה, גם אכלתי את הדגים המסריחים, וגם אני אחטוף את המכות. גם עונש פה וגם עונש שם. כי לא קיבלתי את זה. מה לעשות? נמצא אם כן, שצריך לקבל באהבה גם את האיסורים. אבל זה לא אומר שאני לא כואב אותם, לא סובל מהם, לא מפריע לי מה שקורה איתם. הם לא פוגעים בי, הם לא מזיקים לי, הם לא מצערים אותי, הם כן. אני אבכה בדמעות שליש, אני אצעק מכאבים, אני ארגיש רע. אבל עם זאת, אני אדע שזה מה שמגיע לי. זה מה שצריך להיות. זה קשה, אבל זו דרך האמת. ולכן אמרו חכמים, נכון שאתה צריך לקבל את הפטירה הזאת באהבה, בהבנה שזה מה שצריך להיות. אבל 3 ימים לבכי. לפחות 3 ימים יהיו שבהם תבכה הרבה על הנפטר. שיפריע לך שהוא הלך מהעולם, שהוא עזב אותך, שהוא רחוק ממך. זה הסיבה המרכזית שבשבילה תקנו חכמים את 3 ימים לבכי, כדי שהאדם ישתחרר, שהנפש שלו תתרפא מהקושי הגדול הזה, מהסבל הנוראי שהיה. כשאדם לא מייחס לזה מספיק חשיבות, הוא כביכול נאטם בתוך עצמו, לא בוכה, לא מצטער, יכול הוא גיבור גדול, הוא לא משחרר. הוא חושב שהוא חכם, הוא חושב שאולי הוא שרד את הימים ולא בכה. אבל זו טעות חמורה. זה יושב לו על הלב, זה יושב לו על הנפש. זה פוגע, זה מזיק. מי יודע מתי זה יתפרץ לו. באו חכמים בחוכמתם ותבונתם וקבעו לך, כן, תשב שבעה ימים, תבכה, תצטער, תתנהל בדרך הזאת שהחיים סידרו לך, כדי שתפרוק מה שצריך לפרוק, תוציא מה שצריך להוציא, ואז תוכל לחזור לאט לאט לשפיות, לחיים סבירים, לתקינות. יש כאלה חושבים לבכות, זה מה זה, בזוז, זה ילדותי, מה אני תינוק? לא, אתה לא תינוק, אתה בן אדם. אתה לא רובוט, אתה לא רציץ. אתה לא איזה רעית בבית, אתה בן אדם. לבן אדם יש רגשות. השם נתן לך רגשות. תעורר אותם ותשתמש בהם מתי שצריך. נכון, לנשים יש יותר רגשות מגברים, נכון. אבל זה לא אומר שלגברים אין בכלל. חלק יותר, חלק פחות, אבל יש. מי שאין לו, על פי רוב יש לו בעיה נפשית. ממש כך. אז שיהיה לך לטפל בזה. זה לא נכון לחיות בצורה כזאת. יש כאלה שהרגשות כל כך בולטים והכל, גם בדברים טובים, גם בדברים מצערים, הכל דרמטי, בולט, ניכר. בסדר, אף אחד לא מצפים ממנו להיות כזה, כל אחד לפי טבעו. אבל זה חייב ש... לעורר את הרגש כשצריך, חייב. ועם זאת, שהסיבה העיקרית של הבכי היא צער על האובדן, צער על הפרידה מהנפטר. עם זאת כותב הרב כאן, ובכו ימכה שלושה ימים לבכי, יתאונן אדם חי גבר על חטאיו. אומר הרב, אתה יודע על מה תבכה? לא רק על האובדן, לא רק על הפרידה, לא רק על הניתוק מאותו קרוב, אלא גבר על חטאיו, תבכה על העבירות שלך. למה? כי באמת הקושי הגדול שהגיע לאדם, הקושי הנורא, הסבל העצום הזה שהגיע אליך, הוא לא לחינם. לא סתם, קרה, הגיע זמנו למות, הוא מת. לא. הגיע זמנו למות, נכון. אבל הוא מת גם בגלל שלך, או לך, או למי שקרוב, קשור, יש עבירות לתקן. יש מה לשפר. ולכן מגיע צער, כאב, קושי, סבל. חייבים להבין את זה בצורה הכי אמיתית וברורה. לא ייתכן שבא לך סבל, צער, סתם. אין דבר כזה בעולם. אז לכן, אומר הרב, נכון, תבכה על הנפטר, הכל טוב ויפה, אמת. אבל לא רק זה. תחפש את השורש שקשור אליך, את הנקודה שאתה אמור לשפר, לתקן, לסדר. זה הזמן שהאדם עושה עם עצמו חשבון נפש. הוא מתחרט על הדברים הגלויים והברורים לו שהוא היה לו בסדר בהם. הוא מתוודע עליהם, מבקש סליחה מבורא עולם, סליחה מאנשים שפגע בהם, מתאמץ עד שיסלחו לו ועד שהכל יבוא על מקומו בשלום. זה השלב הראשוני בדברים שגלויים וידועים לו שהוא היה לו בסדר בהם. אבל מלבד זאת, עושה אחר כך יותר חשבון נפש מעמיק עם עצמו. יש דברים, ברור לי, זה לא היה בסדר, פה טעיתי, פה נכשלתי, פה... נכון. אבל יש דברים יותר נסתרים. אתה לא רואה פה עבירה בעין, בולטת, ניכרת. לא. אתה לא רואה את זה. זה משהו נסתר. כשתתבונן ותעמיק, תבין, כן, נכון. באמת, אמרתי את המשפט הזה, זה לא היה מתאים. התנהגתי ככה, זה לא היה ראוי. העלמתי עין מזה, זה לא היה בסדר. דיברתי כך וכך, זה היה מיותר. מפשפש במעשיו, מתבונן, ואחרי שהוא מגלה את החסרונות שאינם נמצאים על פני השטח, אלא קצת יותר עמוקים, עליהם הוא גם מתחרט, מצטער, מתוודא, בוחן דרכים, איך יותר זה לא יקרה? מה אני עושה כדי שבפעם הבאה שאני אגיע לסיטואציה כזאת, אני לא ייפול שוב? איזה מאמר חז"ל, איזה סייג שיעשה לעצמי, שימנע ממני את הטעות בפעם הבאה? לא, טוב, היה, מכה סליחה, מחר אני אעשה את זה שוב. זה לא, זה לא הדרך, זה לא נכון. אז זה הזמן, כשאדם כבר עכשיו נפטר לו הקרוב, הוא רואה את המוות מול העיניים, הוא יודע שזה קיים, הוא יודע שזה נכון, הוא עכשיו מנותק, אין עבודה, בקושי לימודים קצת פה ושם, אין עיסוקים, יש את הזמן להתבונן. יש את הזמן לחשוב, יש את הזמן לתקן, לשפר, יש את הזמן להצטער, להתחרט. לקבל על עצמנו איך נהיה טובים יותר. חז"ל לימדו אותנו, שוב יום אחד לפני מיתתך. ככה אמר רבי אליעזר הגדול לתלמידים שלו, סוף מסכת שבת, קופנון ג' דף קופנון ג'. אמרו לו תלמידיו, אבל בן אדם לא יודע מתי הוא ימות. מה אתה אומר? יום אחד לפני שתמות, תחזור בתשובה. למה, אני יודע מתי אני ימות? מישהו יודע מתי הוא ימות? דוד המלך התחנן להשם שיגלה לו מתי ימות. לא רצה השם לגלות לו. כמו שכתוב במסכת שבת גם כן, דף למד. אז מה אתה אומר לי? שוב יום אחד לפני מיתתך. איזה ציון דרך, איזה ציון נתת לי, איזה הכוונה פה. כלום, אוויר. בלשון הגמרא זה נקרא, תלי תניה בדלה תניה. אתה תולה דבר שנשנה בדבר שלא נשנה. כאילו, אתה תולה ארץ על בלימה, תלו דברים באוויר. אני לא יודע מה המקום. כשאני רוצה לקבוע למישהו, אני אומר, תשמע, אתה מכיר את הרחוב הזה? שתי רחובות אחריו, יש כך וכך. קוראים לו כך, לרחוב הזה כך וכך. אבל אם הוא לא מכיר את הרחוב הראשון, מה תגיד לו? שתי רחובות אחרי פלוני? הוא לא יודע מה זה הראשון. מה הוא ירוויח מהשתיים אחרי? זה לא יעזור כלום. אז מה זה אתה רבי אליעזר הגדול אומר? שוב יום אחד לפני מיתתך, מה אני יודע מתי? זה יקרה. שאני אתכונן יום מראש. אמר להם רבי אליעזר, נכון, אני יודע, אל תחשבו. אדרבה, בגלל שאתה לא יודע מתי זה, ואתה מבין שצריך יום אחד לפני לחזור בתשובה, אז כל יום תחזור. כל יום תחזור, כי אולי מחר זה יקרה. אפשר להגיד, לא, נחכה עד גיל 90, שמה כבר יש סיכוי שזה יקרה, אז אני אתחיל לעשות שוב. לא, שוב יום אחד לפני מיתתך בכל גיל, בכל תקופה, שוב ושוב ושוב, כי אולי זה יהיה מחר. אתה יודע מתי זה יהיה? מישהו יכול להגיד? יוצא, קם בבוקר, יוצא מהבית. אתה יכול להישבע שאתה חוזר? מישהו יכול? מי שנשבע שבועה כזאת זה שבועות שווא. כי כל בן אדם שיצא בבוקר מהבית ומת באותו יום, הוא היה בטוח שהוא חוזר. הוא חשב, למה לא? אני הולך לעבודה, אני הולך לקניות, אני הולך לסידורים. למה שאני לא אחזור? אבל בסוף, קרתה תאונה פה, קרה פיגוע שם, פתאום דום לב, פתאום אירוע מוחי, בר מינן. מישהו יכול להגיד, עד גיל 30 זה לא קורה? נכון ש... סוגי דברים מסוימים בדרך כלל לא קורים. אירוע מוחי, בדרך כלל לא. התקף לב גם, לא בגילאים כאלה בדרך כלל. אבל א', זה יכול לקרות. ב', לא צריך להגיע לזה. תאונות דרכים. כל יום אני חושב נהרג לפחות מישהו. בארץ בתאונות דרכים. אותו אדם. היה בריא ושלם לפני כן. לא עלה בדעתו אפילו. אז למה? אומר רבי אליעזר הגדול, כן, שוב יום אחד לפני מיתתך, כי אתה לא יודע מתי זה יקרה. מחר נרחיב טיפה בעניין, בתחילת השיעור, אבל אני רק את הנקודה הזאת מסיים. אם באמת רבי אליעזר הוא אומר, טוב, אז כל יום אדם ישוב, כי אולי מחר ימות. אז תגיד, כל יום תשוב, למה צריך להגיד, שוב יום אחד לפני מיתתך? ואז הוא יסביר להם, לא, אתם יודעים למה? כי אף אחד לא יודע מתי. אז לכם תשוב כל יום. אז תגיד לי, כל יום תשוב. רבי אליעזר רוצה ללמד אותנו, מה יגרום לבן אדם לשוב כל יום? כמו שאמרו חכמים, לעולם ירגיל אדם יצר טוב ויצרה, אם לא עזר כלום, יזכור לו יום המיתה. יום המיתה זה הדבר שמעורר אותך לחזור בתשובה, להיות, להתנהג ראוי יותר, לתקן את המעשים הרבה יותר טוב. אומר רבי אליעזר, אתה יודע למה אני אומר לך לשוב כל יום? כי אולי זה יום לפני מיתתך, בר מינן. אז לכן כשאדם, אומר לנו פה הרב, כשאדם נמצא בשבעת ימי האבלות, אז הוא מצטער לא רק על הנפטר, לא רק על הפרידה, לא רק על כל התהליך הזה, אלא גייט עונן אדם חי גבר על חטאיו, אומר הרב. כי אם באה צרה כזאת, אז אדם צריך לפשפש במעשיו, לתקן את דרכיו, והבכי הזה שהוא משולב עם הצער על הנפטר, ועם ההבנה שזה בא מחמת החטאים וצריך לתקן אותם, זה השילוב המושלם שמביא את האדם לתוצאה הכי טובה מתוך ימי האבלות. היא רצון שלא יזדקק לזה, אבל מי שכבר מזדקק, לעשות את זה בצורה המושלמת והטובה ביותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.